אנחנו, ברוך השם, בהשגחה פרטית, מתחילים ללמוד קורס מעניין שימשך בעזרת השם לכל פרשיות חומש ויקרא, שהצד המשותף שיש בחומש ויקרא זה שזה ספר שמדבר על בית המקדש. בחלקו הגדול של הספר מדובר על בית המקדש בהיבטים שונים. אנחנו בעזרת השם בשיעורים נראה בכל פרשה ופרשה את הנקודה המסוימת שהיא תהיה קשורה והיא תבטא את עניינו של בית המקדש, אבל בעיקר איפה העניין הזה מופיע אצלנו בנפש האדם. מוכר לנו כבר מהזדמנויות קודמות, וקראנו את זה בתורה בספר שמות, את לשון הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הדיוק הידוע, אנחנו מכירים את זה, למה לא כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, למה כתוב בתוכם, לשון רבים, וההסבר שאומר השלה הקדוש, שהתורה בכוונה כותבת בתוכם, לרמז לנו שכאן לא מדובר רק על בית המקדש הגשמי שנבנה בירושלים, אלא התורה מרמזת פה לבית המקדש שנמצא בנפש האדם, שזה המקדש האישי והפרטי. הנפש האדם מבטא את כל הפרטים שהיו בבית המקדש. לא נקיף היום את כל מה שהיה בבית המקדש, כמובן בשביל זה צריך עריכות הרבה יותר גדולה, לראות את ההשוואה בין כל המרכיבים של בית המקדש ואיפה כל פרט ופרט נמצא בנפש האדם. ויש על כל פרט ופרט הסברים, איפה המזבח נמצא, איפה המנורה נמצאת, כל פרט נמצא בנפש האדם. אנחנו היום ניקח את אחד ההיבטים המרכזיים של בית המקדש. העבודות שעשו בבית המקדש היו רבות, אבל אחד העבודות, ואפשר לומר העבודה המרכזית שעשו בבית המקדש באופן סדיר, זה היה עבודת הקורבנות. אז אנחנו בעזרת השם נדבר על עבודת הקורבנות, על נקודה מסוימת מתוך עבודת הקורבנות, נקודה כללית, איך זה נמצא בנפש האדם. אבל לפני שנראה איך זה בנפש האדם, נעשה סקירה כללית על סוגי הקורבנות שמופיעים בפרשתנו, פרשת ויקרא. הפרשה שלנו מקיפה, כפי שאנחנו יודעים, כמה וכמה קורבנות. אנחנו נעבור ככה באופן מאוד כללי על סוגי הקורבנות שמופיעים בפרשתנו. יש לנו, ניקח קודם כל את השמות של הקורבנות. יש לנו את הקורבן שנקרא קורבן עולה. קורבן עולה הוא הקורבן הראשון שמופיע בפרשת השבוע. קורבן עולה, זה בזה עצמו יש גם פרטים וסוגים, אבל יש באופן מפורט איך שהדבר מופיע בתחילת הפרשה. יש לנו קורבן עולה שמביא אותו אדם כנדבה, הוא מחליט להביא לבית המקדש קורבן עולה, והתורה מפרזת שאפשר להביא מצון, אפשר להביא מבקר, אפשר להביא מעוף, אפשר להביא אפילו מסולת. מה עושים עם קורבן עולה? קורבן עולה כשמו כן הוא, הוא עולה כולו להשם. שורפים אותו לגמרי על גבי המזבח. זה סוג קורבן אחד, קורבן עולה. סוג שני שמופיע בפרשה זה קורבן שלמים. בקורבן שלמים כבר יש פרטים אחרים שהם שונים מקורבן עולה, והדבר הזה מפורט גם בשמו. למה לקורבן שלמים קוראים בשם שלמים? שלמים זה מלשון שלום.
שלום.
מה זאת אומרת? בין מי למי עושים שלום? אם קורבן עולה היה קורבן שהוא עלה כולו על גבי המזבח, זאת אומרת שמי נהנה מהקורבן? רק המזבח, לא הבעלים שהביאו את הקורבן ולא הכהן שעבד ועשה את הפרטים שצריכים לעשות עם הקורבן. לעומת זאת בקורבן שלמים זה קורבן שכל השותפים מקבלים חלק מהקורבן. הכהן מקבל חלק, ובעלי הקורבן מקבל גם לעצמו חלק, והמזבח גם הוא מקבל את חלקו. זה סוג קורבן שנקרא קורבן שלמים. אחר כך יש לנו קורבן חטאת, יש בזה פרטים, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל בכללות קורבן חטאת, כמו שזה מצלצל בשם שלו, חטאת מלשון חטא. זה מביא אדם שחטא, בדרך כלל לא על כל קורבן שאדם חוטא חייב להביא קורבן, סליחה, לא על כל חטא שאדם עובר הוא חייב להביא קורבן חטאת. קורבן חטאת היה בדרך כלל רק על מצוות לא תעשה, וגם לא על כולם, רק על מצוות כאלה שאילו אדם היה עובר עליהם בזדון, עונשו היה קרת. אבון כזה, אם הוא עשה אותו בשגגה, אז הוא מביא קורבן חטאת לכפר על המעשה. בקורבן חטאת, גם בזה יש פרטים, תלוי מי היה החוטא, האם זה היה אדם רגיל, האם זה היה כהן גדול שעשה חטא, האם זה היה נשיא העדה שעשה חטא, וכל אחד משתנה בהתאם לסוג המעמד של האדם, משתנה גם צורת הקורבן שהוא צריך להביא. יש לנו עוד שתי סוגי קורבנות בפרשה. קורבן אחד נקרא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה קורבן שמשתנה במצב הכלכלי של האדם. הוא עולה ויורד. אם הוא עשיר, הוא מביא קורבן יקר יותר. אם הוא עני, יורד, הוא מביא קורבן זול יותר. והסוג האחרון זה קורבן אשם, זה גם קורבנות על חטאים מסוימים. עברנו מאוד מאוד במהירות על סוגי הקורבנות. זה ככה לתת ממש סקירה כללית ביותר. אנחנו היום בשיעור נתמקד גם לא בפרטים של צורת קורבן זה או אחר, אלא ניקח עניין כללי שקשור לכללות הקורבנות, שאפשר ללמוד מזה הוראה בעבודת השם, בהתנהגות היומיומית של יהודי, איך אפשר להפיק מנושא הקורבנות משהו שקשור להתנהגות היומיומית של כל אחד ואחד מאיתנו. אז ניקח את הפסוק, או יותר נכון, את הפסוקים הראשונים של פרשת השבוע, הוא מופיע לפניכם בעמוד 4, ונראה איך מתייחסים במפרשים להבין את אותו פסוק, ואחר כך נזכה לראות איך בתורת החסידות נותנים אור מיוחד לאותו פסוק, כפי שהמפרשים והראשונים התייחסו לאותו עניין, איך הדבר מקבל אור מיוחד בפנימיות התורה. הפסוקים הראשונים של הפרשה אומרים כך: ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבינו, והקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את ההוראות והפרטים שקשורים לקורבן. הפסוק השני, פסוק ב', אומר: דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אחר כך יש לנו בפסוק הבא, פסוק ג', התורה מדגישה שזה צריך להיות דווקא תמים, זכר, זה צריך להיות תמים, שלא יהיה בהמה שיש לה איזה מום. יש ביטוי שכתוב שתמיד איך אדם ידע להבחין האם הבהמה הזו מתאימה למקדש או לא, אז כתוב: שים לב, אם היית רוצה להביא את זה כמתנה לאיזשהו שר או לאיזשהו מנהיג, איך היית מחפש? שזה יהיה דבר הכי יפה. אז אותו דבר כשאתה בא לבית המקדש, תסתכל בהתאם, שזה יהיה זכר, שזה יהיה תמים. ואז התורה גם בפסוק הזה כבר מסיימת ואומרת שזה יהיה אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. ויש כאן עוד כמה וכמה פרטים ופסוקים, לא נאריך לצטט את כולם. נתמקד במשפט הראשון. המשפט הראשון הוא משפט מאוד תמוע בחיבור שלו מבחינת הבנת המקרא. מדוע? שימו לב איך הפסוק אומר: אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו. מה כאן מוזר? המילה מכם לכאורה לא כתובה במקום. כי מה הפירוש של המילה מכם כפשוטו? אחד ממכם. אז אם הפירוש מכן זה אחד ממכם, היה צריך להיות כתוב אדם מכם כי יקריב קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. אבל ברגע שהתורה כתבה אדם כי יקריב מכם קורבן, איך אפשר להבין מזה שמקריבים
מכם,
אחד ממכם, אדם כי יקריב מכם קורבן, ככה מובן המילה מכם מכאורה הייתה צריכה להיות כתוב
לפני.
זה שאלה ששואלים הרבה מפרשים. בכלל, אם תרצו, אפשר לשאול את השאלה יותר בצורה שונה, שבכלל המילה מכם מיותרת. אדם כי יקריב קורבן להשם מן הבהמה, בכלל לא צריך להיות כתוב מכם. המילה מכם בכלל לא מובנת, מה הכניסו בכלל את המילה מכם? אז אם מסתכלים אצל מפרשי החומש, מפרשי התורה, שהם שואלים את השאלה הזו, מה עושה כאן המילה מכם? אז נראה ככה באופן כללי כמה מפרשים, איך הם מתייחסים למילה מכם. לדוגמה, אחד מהפרשנים המפורסמים, אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, הוא אומר שהמילה מכם בא לרמז לנו הלכה, שכאשר אתה מביא קורבן, שהקורבן הזה שאתה מביא יהיה מכם שלכם, לא גזל. אל תגזול ממישהו ותגיד עכשיו אני אביא את המתנה הזו לקדוש ברוך הוא. אז התורה מדגישה, זה בא לענות שהמילה מכם לא מיותרת. המילה מכם באה ללמד אותנו איזושהי הלכה. מה מלמדת אותנו המילה מכם? אדם כי יקריב. אם אדם בא להקריב קורבן להשם, אז אומרת לנו התורה שזה יהיה מכם. מה פירוש מכם? שזה יהיה שלכם, שזה לא יהיה דבר של גזל. ככה מסביר אבן עזרא. לדוגמה, רבינו בחיי, שהוא היה אחד מהראשונים, הוא אומר, בוא נקרא את הפסוק, הוא אומר, תקרא את זה בצורה מעניינת. הוא אומר שכאילו יש בפסוק סימן שאלה וסימן קריאה. הוא אומר, תקרא ככה, אדם כי יקריב, אדם שירצה להקריב קורבן להשם, מכם קורבן להשם. מה אתם חושבים, שאפשר להקריב קורבן להשם אחד ממכם? לא, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. הוא מסביר שהפסוק מדבר בסגנון של כאילו שאלה ותשובה, כאילו מחשבה ראשונית הייתה ככה והתשובה היא אחרת. ככה מסביר רבינו בחיי. אולי נביא עוד פירוש אחד להשלמת העניין, מה שאומר אחד מהמפרשים הספורנו, רבינו עובדיה קראו לו, הוא אומר שהמילה מכם בא לרמז לנו שכשאתה מביא קורבן אל תביא רק את הבהמה וזהו, אלא תקריב את זה עם הכנעה, תבוא עם הלב, מכם קורבן, תבוא עם ההכנעה. הפירוש הזה כבר מתקרב קצת יותר למה שנדבר עוד מעט יותר בהרחבה לפי הבירוש, הביור של תורת החסידות. אבל בואו, לפני שנראה את הביור של החסידות, יש כאן לפני זה הערה כללית מאוד מעניינת. למה בכלל צריך להקריב קורבנות? אתה רוצה לחזור בתשובה? תן את הלב שלך. תעמוד ליד הקיר, תבוא לארון הקודש, תתפלל לבורא עולם, תגיד לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מתחרט על מעשיי, ואני מהיום והלאה יהיה בן אדם. היום שבית המקדש עדיין לא נבנה, אז זה מה שעושים. והיום כתוב תפילות במקום קורבנות תקנו. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, יהודי שעשה חטא הלך לבית המקדש והקריב קורבן. אז למה גם בזמן שבית המקדש היה קיים היה צריך להביא דווקא בהמה? למה לא לבוא עם הלב? מה צריך את הבהמה? מה נותן הבהמה? הקדוש ברוך הוא צריך שיסרף לו על המזבח, על האש, שיהיה ריח של בשר וכולי, בשביל מה צריך את זה? אז הרמב"ן, אחד מהראשונים, אומר דבר פשוט. כמובן הוא אומר, ההקרבה של הבהמה זה לא בשבילו הקדוש ברוך הוא צריך את הבהמה, הוא רוצה אותך. אבל מה? כיוון שכשאדם חטא, אז החטא שלו נעשה בשילוב של כל המערכת, במחשבה, בדיבור, במעשה, עם כל הרגש, עם כל העוצמה, כולו חטא. אומרים לו, כשאתה רוצה עכשיו לחזור בתשובה, לא מספיק רק עם הלב, אתה צריך לחזור בתשובה עם מחשבה, עם דיבור, עם מעשה, להקריב את המחשבות שלך, הכל. כדי שזה באמת יהיה בצורה אמיתית, נותנים לבן אדם באופן סמלי, תעשה דבר מסוים שגם תצטרך להיות שותף אקטיבי, כפי שנראה מיד בהקרבה, וגם תחשוב בשעת מעשה שבעצם בגלל שעשית חטא, אתה בעצמך היית צריך לעבור את מה שהבהמה עברה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים נתן לך אפשרות להחליף. אז תחשוב בשעת מעשה שתכניס כל שלב שאתה עושה, תחשוב, זה בעצם השלב שהיה אמור לעבור עליי. ואז הרמב"ן אומר כך, כאשר אתה בא לבית המקדש ואתה מביא את הבהמה, ידוע שמי שהביא את הבהמה לבית המקדש, היה צריך קודם כל לסמוך את שתי ידיו על הקורבן, בכל הכוח. היה צריך לשים את הידיים על הקורבן ולהתוודות ולהגיד, אני מתוודה ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. מה הפעולה הזו עשתה? בזה לקחת את כוח המעשה שלך וחזרת בתשובה עם המעשה. אחר כך בדיבור, הוידוי שאמרת בפה, הבאת את המילים שלך, את הכוח הדיבור שלך. ברגע ששרפו על המזבח את הכליות, את הקרביים של הבהמה, בזה כאילו הבאת את המחשבה, הרי המחשבה והרגש שנמצאים אצלך, אתה בסמליות מעביר את זה דרך הבהמה שאתה מקריב. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, במילים אחרות, נסכם את דבריו, שכאשר אדם מביא קורבן, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להביא קורבן? זה הדרך הסמלית, ויותר מזה, אפילו המעשית, שאדם בחרתה שלו מביא את כל כולו לקדוש ברוך הוא. נקודה אחרת מעניינת, להשלמת העניין, כתוב בספר החינוך, הוא אומר דבר מעניין, שכשאתה חוטא תוך כדי החטא, אתה לא מרגיש, לא, מרגיש בסדר עם זה. אחר כך כשאתה חוזר בתשובה, כדי שהתשובה שלך תהיה אמיתית, תרגיש שאתה היית כמו בהמה כשעשית את החטא. כשאתה מביא את הבהמה, תרגיש שבעצם תראה את עצמך איך היית נראה כשרצת אחרי האוכל ואחרי התאווה הזו ואחרי התאווה הזו, כמו בהמה. הרי מותר האדם מן הבהמה העין לבד הנשמה הטהורה. הרי בלי הקדושה שבאדם, אז באמת אדם דומה לבהמה. אז בעצם בזה שאדם מביא בהמה, זה מעורר אצלו יותר, זה ממחיש לו את המצב שהיה ומגביר את החרטה. זה ככה באופן כללי. היום כמובן, עד שבית המקדש בעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, אז היום יש לנו את התפילות. אדם צריך לדעת שכל תפילה, הרי חכמים תקנו את התפילות כנגד הקורבנות, זמני התפילה תואמים בצורה מדויקת לזמני הקורבנות. היו מקריבים בבית המקדש קורבן התמיד של שחר וקורבן התמיד של בין הארבעים. כנגד קורבן התמיד של שחר זה תפילת, בדיוק כפי שאנחנו מתפללים היום זמן, אותו זמן של תפילת שחרית, ממתי שמותר להקריב קורבן התמיד מנצח חמה, אז כבר הקריבו זריזים מקדימים למצוות, אז הקריבו את הקורבן התמיד, וזה הזמן שאפשר כבר להתחיל תפילת שחרית. יש סוף זמן הקרבת קורבן התמיד, זה סוף זמן תפילת שחרית. תפילת מנחה כנגד הקרבת התמיד של בין הארבעים. ותפילת ערבית זה כנגד כל חלקי הקורבנות שלא הספיקו להישרף על המזבח במהלך היום והמשיכו להישרף במהלך הלילה, כנגד זה יש לנו תפילת ערבית. אז בעצם יוצא שכשאדם מתפלל, מה נדרש היום בעת התפילה מאדם? לא רק לומר את המילים, את הטקסט של המילים שהוא אומר, אלא כמו שהיה בעת הקורבן. כל עצמותיי תאמרנה, ועם כל הכוונה, וכמובן עם הדיבור, להביא את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה, שכולם יהיו משולבים בעת הקרבה. זה הכל, כמו שאומרים, לומדים את המושג של הקורבנות במובן הבסיסי שלו. באה תורת החסידות, והדבר הזה מבוסס באחד המאמרים המפורסמים של אדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה על פרשת ויקרא, ואדמו"ר הזקן אומר דבר נפלא. אתה יודע מה שאלנו קודם? למה כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן להשם? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אומר אדמו"ר הזקן דבר נפלא. תדע לך שכאשר אתה מקריב קורבן להשם,
יש בהתקרבות שילוב של הנפש האלוקית ושל הנפש הבהמית. כמו שאנחנו לומדים בתניה, שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית, יש את היקריב מכם קורבן להשם. מי זה מכם? מכם זה הנפש האלוקית. ויש מן הבהמה, וצריך להקריב קורבן מהנפש הבהמית. לפי הפרשנות שלמדנו קודם, אז המילה מכם, או שהיא באה בסימן שאלה, מכם? לא, מן הבהמה. או שהיא באה לתת תנאים, איזה קורבן מצבים מן הבהמה, שזה לא יהיה מן הגזר. אבל כל הפירושים הפרידו את המילה מכם מהמילה אדם, לא אדם. אז אם הוא זה כן אומר, לא, תקרא את הפסוק כפשוטו. אדם כי יקריב, כשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מכם קורבן להשם, באמת אתה צריך להקריב, מכם להקריב את הקדושה שבך, הנפש האלוקית שלך תעורר אותה באהבה להשם, אבל לא רק אותה, אלא גם כן מן הבהמה. את הנפש הבהמית אתה גם צריך להקריב. ובנפש הבהמית עצמה עוד מעט נראה פרטים, אבל נראה קודם כל איך שהפסוק עצמו מפרט. הוא אומר מן הבהמה כשם כללי, והוא מפרט מן הבקר ומן הצון. מה ההבדל בין בקר לצון? כמו כפשוטו בגשמיות, בקר זה בהמה שור נגח. הוא בקר זה לא קרניים, מסוכן לעמוד לידו כשהוא עצבני, וזה ידוע לכל אחד. צון זה סוג בהמה רגועה, נעימה, אתה יכול לתת לילדים הקטנים לשחק איתה, זה אין שום בעיה. באה התורה ואומרת, יש בנפש הבהמית סוגים. יש אדם שהוא כעסן והוא שור נגח, וזה אצלו כל דבר הוא בקר. יש גם אדם שהוא צון, לא פוגע באיש, הוא נחמד כזה, אבל זה גם בנפש בהמית. נפש הבהמית יכולה להיות נחמדה, נפש הבהמית יכולה להיות אגרסיבית, זה בהמה וזה בהמה. אז התורה אומרת, לא משנה איזה בהמה יש לך, אם זה בקר או אם זה צון, אז המסקנה היא שצריך לבהמה לקחת ולהקריב אותך, להקריב אותה להשם, תקריבו את קורבנכם. ופה יש רמז מאוד מעניין. מה יותר חביב לפני הקדוש ברוך הוא? ההקרבה וההתקרבות של הנפש האלוקית, או העבודה, ההתקרבות, ההקרבה של הנפש הבהמית? מה יותר עושה נחת רוח, שאדם זובח את הבהמה שלו, מה שנקרא בתורת החסידות התקפיה, כופה את עצמו, בא לך לעשות משהו ואתה לא עושה ואתה מתאפק, כל התאפקות קטנה, לא משנה, שאדם עומד בניסיון, זה נקרא שהוא מקריב, הוא זובח את הבהמה שלו, או שהוא עושה דבר אלוקי שהוא צריך לעשות, מה שנקרא מקרב את הנפש האלוקית. איפה מרומז בפסוק מה יותר חביב? אומרת לנו תורת החסידות שבפסוק כתוב במפורש שהעבודה שעושים עם הנפש הבהמית היא יותר חביבה ויקרה מעבודה שעושים עם הנפש האלוקית, למרות שצריך את שניהם לעשות. איפה זה מרומז בפסוק? ידוע שבשמות של הבורא יש הרי כמה שמות. יש באופן כללי בתורה תמיד מוזכר שם אלוקים ושם הוויה. שם אלוקים כידוע זה הכוח האלוקי המצומצם שמעבר ומחיה את הטבע של העולם, ולכן אלוקים, הגימטריה שלו זה בדיוק כמו הגימטריה של הטבע. שם הוויה, מלשון...
מדוע השתמשת במילה מצומצם?
כי עצם הדבר שהוא לפי גדרי הטבע, הטבע הוא הרי מוגבל, אז החיות האלוקית חייבת להצטמצם כדי להיכנס בממדים המוגבלים של הטבע. כמו ש... לא נרחיב בזה כרגע, אבל רק ממש בתמציתיות, כמו שכמובן אינו דומה החיות האלוקית שקיימת בדומם לחיות האלוקית שקיימת בצומח. אז בדומם יש חיות יותר מצומצמת מאשר בצומח. בצומח יש חיות אלוקית יותר רחבה, ולכן היא נותנת לצומח יותר ביטויי גילוי של ההשפעה האלוקית שמשפיעה עליו. בחי יותר ובמדבר יותר. בכולם כאן יחד, זה חיות אלוקית מצומצמת ביחס לחיות האלוקית שהיא עושה נס. נס זה נקרא לשבור את מערכות הטבע. זה למעלה מהצמצום שנמצא בגדרי הטבע. אז החיות האלוקית המצומצמת בגדרי הטבע קוראים לזה אלוקים. אלוקים בגימטריה הטבע. והחיות האלוקית שהיא עושה נס, שהיא למעלה מגדרי הטבע, קוראים לזה שם הוויה. הוויה מלשון היה, הווה, יהיה, עבר, בית ומונח. קורבן שיהודי מתקרב, למה הוא מתקרב? בדרך כלל לא כתוב שהוא מתקרב לשם אלוקים. כתוב להפך, זובח לאלוקים יוחרם, יש כזה פסוק בתורה. אז כתוב על זה בזוהר, את הנקודה הזו, שההתקרבות של יהודי לא צריכה להיות לחיות המצומצמת שהיא נמצאת רק בטבע. היא צריך להתקרב לשם הוויה, למה שנמצא מעל הטבע. לכן כתוב, אדם כי יקריב מכם, אדם שמתקרב, דיינו מקרב את הנפש האלוקית שלו, לאן זה מגיע? לאן מגיע הקורבן? להוויה, שם הוויה. כשמגיע לבהמה, מה כתוב בהמשך? לפני הוויה. מה זה לפני הוויה? למעלה משם הוויה. ההתקרבות של שם אלוקים זה להוויה. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, זה לפני הוויה. לפני מלשון מעל. דהיינו יהודי שזובח, כמו לפני ולפנים. יהודי שזובח את הבהמה שלו, הוא מקבל הערה אלוקית, הוא מקבל סיוע. יש ביטוי מעניין בתניה. נגיע לזה בעזרת השם, זה כתוב בפרק חפחת כמדומני, משהו בפרקים האלה, כתוב שאדם עושה התקפיה, התקפיה פירושו שהוא זובח את הבהמה שלו, זה משפיע לו סיוע רב בעבודתו, סיוע אלוקי אדיר שהוא לא יקבל אותו אם הוא לא יעשה את ההתקפיה. זאת אומרת, העבודה של הקרבת הבהמה זה לפני ולפנים, זה יקר הרבה הרבה יותר מאשר העבודה הרגילה והמסודרת. זה כמו ההבדל בין צדיק לבעל תשובה. הצדיק לא התמודד עם הפיתויים, הוא עושה את העבודה הישר, התחילה גר בסביבה טובה, לא עומד בפני הפיתויים, הכל בסדר. לעומת הבעל תשובה שהיה בחטא ועמד בפיתויים וחזר בתשובה, אז כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים אינם יכולים לעמוד שם כי זה לפני. זה על כל פנים ההתייחסות ליוקר שיש בעבודה הזו של הבהמה. והבהמה הזו, אבל צריך לדעת איך להקריב אותה. אז בואו נראה בצורה מעניינת שאפילו צורת העבודה, אפילו צורת העבודה בבית המקדש, הפרטים איך עשו את העבודה בבית המקדש, כל פרט אפשר לתרגם את זה בעבודת הנפש. בצורה מאוד מעניינת.
כשאני מקריב את הקורבן, זה גם תופס ההילאה?
כל קורבן בגשמיות בזמן בית המקדש קיים, אתה מדבר?
כן.
אז בוודאי שהיה אז גם את הגילוי האלוקי במקום הקדושה, אז בוודאי שזה היה מלווה עם כל העוצמה. אפילו היום, לפני שנבנה בית המקדש, אז גם היום נדרש מיהודי להקריב את הקורבן. וזה עבודה, כפי שמיד נתרגם את זה בעבודה מעשית, ונראה בפרטים, הפרטים יחדדו לנו את זה יותר.
אז אם הנפש...
תהרה על הכהנים.
הנפש החיותית, יש לה את ההילה, אוקיי? שאני מקריב את הקורבן של ה... את הקורבן עצמו. איך זה... איך ההילה הזאת היא הולכת להילה הזאת?
אנחנו נדבר איך... מה מוטל עלינו לעשות, ואז אנחנו נוכל להבין מה העבודה נדרשת, ובמילא לא נדבר באותיות שהן יהיו קצת מופשטות, נוריד את זה לאותיות יותר פשוטות, אז יהיה יותר מובן העניין. בואו נראה ככה. בהזדמנות שאדם היה מביא קורבן לבית המקדש, מה היה נדרש בסדר עבודה מהאדם שהביא בהמה? דבר ראשון אומרים לנו, תמים יקריבנו. מה זה נקרא תמים? קודם כל שים לב שהבהמה שאתה מביא לא תהיה אימום. מה פרוש היא לא תהיה אימום? מה זה בעבודת הנפש? מדובר על הבהמה. כי הנפש האלוקית אין לה בעיה. היא תמימה, היא שלמה, היא קדושה. הבהמה תבדוק שהיא תהיה תמים. מה פרוש תמים? זה מדובר עוד לפני שאתה מקריב אותה, שאתה שוחט אותה. מה זה נקרא תמים? כדי לדעת אם הבהמה תמימה או לא, מה היו עושים? היה בבית המקדש מחלקה. ישבו שם הכהנים, והם היו בודקים את הבהמות בבדיקות מדוקדקות, שהם באמת בלי מום. יש רשימה, ברמב"ם הוא מביא רשימה של דברים, מה נחשב למום, מה לא נחשב למום, והיו צריכים לבדוק, זה היה בדיקה שנדרשה מומחיות. בדרך כלל, ככה בדרך אגב, איזה כהנים היו עושים את זה? אותם כהנים שהם היו בעלי מום, הם בעצמם. והם כבר לא יכלו לעבוד בבית המקדש בעבודה הישירה, אז היה להם יכולת לעשות דברים שהם יכלו לעשות. אז הם היו בודקים, היה מצב שהם צריכים לבדוק את העצים של בית המקדש שלא יהיה בהם תולעים, הבהמות בדקו בהם שלא יהיה להם מום. מה זה נקרא בדיקה? כשאדם אומר לעצמו, אני עכשיו רוצה לעבוד על הנפש הבהמית שלי, רוצה לעבוד על עצמו, מאוד חשוב שאדם לא ירמה את עצמו. יש את הבדיחה הידועה שמצאו בן אדם שמחפש משהו. עובר בן אדם אחר, רואה, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מחפש, נאבד לי ארנק עם סכום כסף, אני מחפש. אז שואלים אותו, אז איפה זה נאבד לך? זאת אומרת, זה נאבד לי שם ברחוב השני. אז למה אתה מחפש את זה פה? כי פה יש אור, שם החשוך, פה יש אור, יותר קל לחפש את זה פה מאשר לחפש את זה שם. יותר קל לחפש איפה שנוח לנו, ולא לחפש איפה שכואב לנו. כשאדם צריך להקריב את הבהמה שלו, אז הוא בעצמו יגיד, מה בעייתו, אני אעשה את ההתקפיה שלי בזה, 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 ימצא מאוד מהר כמה נקודות, ויגיד, הנה, הקרבתי את הבהמה שלי, עשיתי נחת רוח למעלה. אומרים, לא, לא, תעשה ביקורת הפנימית ותראה איזה בהמה אתה מביא. תעשה בדיקה במחשבה, בדיבור, במעשה, איפה אתה נמצא, מה אתה מביא, כדי שההקרבה תהיה באמת ראויה, כדי שהיא תהיה כמו שצריך. צריך שההקרבה תהיה עם ביקורת.
מכן.
זה נקרא, המכן זה הנפש האלוקית. הבהמה זה התמים. התמים נדרש קודם כל שלא יהיה, אל תרמה את עצמך. לבד, קצת קשה. הבהמה לא יכלה לבדוק את עצמה לבד בבית המקדש. היה את הכהן שהוא ישב בלשכה, המסוימת, או בדיר הזה המסוים, והוא בדק. ככה כל אדם על עצמו קצת קשה לו לבדוק מה בדיוק הוא צריך לעשות. אז יש את ההצעה שנקרא, עשה לך רב, קנה לך חבר, מה שהרבי דיבר, מה שנקרא משפיע, שהוא יודע מה אתה צריך לעשות. הוא לא משוחד כמוך, נוח לו יותר להגיד לך בדיוק מה הנקודה שאתה צריך לתקן. אז זה דבר ראשון, תבדוק. אחרי שבדקת, אחרי שמצאת את הנקודה המסוימת שהיא, זהו, הבהמה כבר מוכנה. עכשיו מה צריך לעשות אחרי שהבהמה מוכנה? שצריך לשחוט אותה. מה פרוש לשחוט אותה? בגשמיות, אחרי ששחטו את הבהמה, שחטו אותה, סך הכל העבירו את הסכין השחיטה במקום המסוים, ורוח החיים של הבהמה עלתה למעלה. הבהמה נשארה שלמה בכל צורתה, רק מה קרה? יצא ממנה, הוציאו לה את הרוח מהמפרסים. מה זה הנקודה הזו בעבודת אדם? זה נקרא לשחוט את הבהמה. אומרים לבן אדם, בשלב ראשון, אתה רגיל לעשות ביום יום שלך מעשה זה, מעשה זה, אתה רגיל. אתה יודע מה? אנחנו לא מונעים ממך בשלב זה לעשות את מה שאתה רגיל. תמשיך. רק אל תעשה את זה עם כל החיות, ועם כל האנרגיה, ועם כל העוצמה, ועם כל הרעש. תעשה את זה, בסדר, אבל בלי חיות. אל תהיה מונח בזה. שהחיות שלך תעבור לקדושה, שהחיות תעלה למעלה, וגם אם אתה ממשיך לאכול ולשתות ולישון ולעבוד, אבל לא בתוך, תהיה מונח בזה, זה כל הראש שלך. שכמו הסיפור הידוע, שהרבי הרש"ב אמר לאחד החסידים שהיה לו מפעל גדול ארדליים, וארדליים זה ברוסיה, שמים על הנעליים עוד עטיפה חיצונית שהולכים בשלג ובקור שזה ישמור על הנעליים, והוא היה כל כך מונח בעסק שלו שזה היה על חשבון תורה ותפילה, אז הוא אמר לו פעם, ראיתי ששמים רגליים בארדליים, אבל ראש בארדליים לא ראיתי ששמים. הכנסת את הראש בארדליים. זאת אומרת, אל תכניס עם כל החיות, זה השחיטה. אחרי שהצלחת לעבור את השחיטה, זה לא עבודה פשוטה. לעבור את השחיטה פירושות, תשאיר את הבהמה שלמה, עוד אל תקריב אותה למזבח, עוד לא הגעת לשלב הזה שהכל יהיה לשם שמיים. עוד אל תעשה את זה לשם שמיים, תמשיך לעשות את זה כמו שעשית אתמול, אבל לפחות תוציא מזה את הרוח. שלב ב' זה תחנה הבאה, לוקחים את הבהמה הזו ששחטנו אותה, ומקריבים אותה. מה זה נקרא מקריבים אותה למזבח? שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. האוכל שלך יהיה רק לשם שמיים. כמו שלמדנו בתניה בפרק ז', היה לנו דוגמאות שאפילו אכילת בשר שמן ושתיית יין ישן, ואפילו אמירת מילתא דבדיחותא וכדומה, הכל יכול להיות ממש עבודה של קדושה. זה נקרא כבר שהקריבו את זה על גבי המזבח. אבל התהליך מתחיל, קודם כל תעשה חשבון נפש. תמצא מי אתה. דבר שני, תשחט. תוציא את החיות מהעולם. דבר שלישי, תקריב על המזבח. ואסור לדלג על שלבים. זה השלבים שאי אפשר לשרוף בהמה חיה על המזבח. ואי אפשר לא לשחוט. ואי אפשר לא לבקר. ביקורת שאם זה מום. צריך הכל לעבור דווקא בתהליך המסודר הזה. ואם עובדים בתהליך המסודר הזה, מגיעים ליעד. יש פה עוד דיוק מעניין. הרבי הקודם מוסיף דיוק נוסף על המילה מכם, ואומר, אם בן אדם יעשה חשבון נפש על עצמו מי הוא ומה הוא, או שאם הוא לא מצליח לבד, יעשה לו הסלח הרב שלו, המשפיע שלו יעזור לו, אז פתאום הוא יגיע למסקנה ויגיד, נראה לי שאני כזו בהמה, ואני בכלל לא ראוי להיות קורבן להשם, אני יכול להתקרב, איפה אני ואיפה העניין, הוא מתייאש עוד מפני שהוא מתחיל. בא הרבי הקודם ואומר, במילה מכם מרומה זו דבר, מכם, בכם תלוי הדבר. מה פירוש בכם תלוי הדבר? לא, זה במאמר הידוע של באתי לגני, שתפשיניות, מה זה, מה התוספת של בכם תלוי הדבר? אם תעשה חשבון נפש ותגיד, אתה לא שייך לעניין, אתה רחוק מדי, אומרים לא, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, מכם קורבן, זה תלוי בך. אל תגיד מי אני ומה אני, אלא אתה יכול, אתה שייך, וכל אחד יכול וצריך להתקרב להשם. זה התכלית. סופר שפעם ישבו חסידים בהתוועדות, בלילה ישבו, התוועדו, המשפיע דיבר עניינים שצריך, וכידוע בהתוועדות אומרים לחיים, אחרי שאומרים לחיים צריך קצת לטעום, ונגמר הפרבייסים לשני, נגמר, והחברה דיו ככה בשיא העניין, רצו להמשיך לשבת. וזה היה אמצע הלילה וחיפשו מה יכולים לקחת עוד, אין כלום. אז מסופר שהמשפיע היה לו בבית, לא בבית, היה לו בחוץ, בדיר, היה לו פרה שלו. וזה היה הפרנסה שלהם בבית, שמזה הם היו מביאים חלב ומוכרים וכולי. אז הוא אמר לחבר'ה, כתוב לב המלך ביין, מה שנקרא, תקראו לשוחט, שחט הפרה, וכמו שאומרים, מאוד מהר, תוך זמן קצר אפשר לשים פה, כן? קיצור, הלכו ועשו, מה, הוא הבא לבית אמר, מה אתה צריך, הגיע בבוקר, אז אשתו של המשפיע קמה להכיל את הפרה, או הכבזה, מסתכלת, מצעקת לבעלה, אומרת, גנבו לנו את הכבזה, גנבו לנו את הפרה, מה קרה, אין? אז הוא אמר לה, לא, 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 היא נמצאת, אל תדאגי, היא נמצאת, היא נמצאת. איפה היא נמצאת? אתמול היה לנו כבזה שצעקה מה. היום היא צועקת השם אלוקינו השם אחד. היא פשוט עברה דירה, היא נשארה אבל היא פשוט עברה דירה. זה ככה היה כפשוטו, אבל זה נקרא לקחת את הבהמה ולהעביר אותה פשוט דירה, לרומם אותה, להעביר אותה באופן כזה שזה יהיה חלק אלוקי, חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכשאדם מעביר את הבהמה הזו לקדוש ברוך הוא מקריב את הבהמה, אז הדבר הזה מגיע לתכלית וליעד שלו. כלי לשלמות הדבר של נושא הקורבנות בכלל, כדאי להוסיף דבר מאוד מעניין שהרמב״ם כותב. דבר שהרמב״ם כותב זה נשמע אפילו קצת חריף, ולכן אפילו גדולי ישראל רבים, אפילו הרמב״ן ביניהם, יצאו מאוד חזק נגד העניין הזה. מה הוא כותב הרמב״ם? הוא כותב שכל רעיון הקורבנות, למה בכלל הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב קורבנות? אז הוא מסביר שמכיוון שהיו עניין אנשים של עבודה זרה, לא עלינו, שהיו הולכים לעבודה זרה ומקריבים קורבנות לעבודה זרה וכן הלאה, אז כדי שאנשים לא ייתו אחרי האלילים והעניינים של עבודה זרה, אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? שיקריבו קורבנות. אבל שיקריבו את זה בצורה נכונה. שיקריבו את זה להשם, שיביאו את זה לבית המקדש. הקורבן, ככה אומר הרמב״ם בחג המקורות, הרמב״ן יוצא נגד זה, מה פתאום? אחד ההוכחות שהרמב״ן אומר, שקורבנות עוד היה הרבה לפני עבודה זרה, אדם הראשון הקריב קורבן, נוח שיצא מהתיבה הקריב קורבן, עוד לפני כל ה... יש כאלה שרוצים לתווך ואומרים שתלוי, יש קורבנות שהם חובה והם בוודאי משהו אלוקי ולא קשור לעניין הזה. אבל קורבן הנדבה שאדם מביא וצריך להביא גם מיוזמתו, זה הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות כדי שזה יהיה במקום העבודה הזרה. על כל פנים, אבל נחזור לענייננו, ובהתאם למה שהרמב״ם אומר, כל עניין הקורבן הוא בא בעצם להסיט את האדם מהעבודה הזרה. מה זה נקרא עבודה זרה? עבודה זרה זה לא חייב להיות, כמו שאומרים, להשתחוות לפסל. עבודה זרה פירושו עבודה שהיא זרה לך. אתה בתור יהודי מאמין, בתור יהודי ירא שמיים, צריך לעשות ככה. ואם אתה עושה משהו אחר...
אז העבוד... הוא אמר מי שמייחס לבורא, כוחות של הבורא, עובד עבודה זרה.
יש בזה הרבה אופנים. עצם הדבר שאתה עושה דבר שהוא זר, הוא זר מבחינת התפקיד והשליחות שלך בעולם, זה נקרא עבודה זרה. צריך לקחת את הזר הזה, את העבודה הזרה הזו, שזה הנפש הבהמית, שאדם אוכל ושוטה. אם הוא עושה את זה לא בצורה נכונה, אז זה הופך להיות משהו כמו עבודה שהיא זרה. פה נדרש מיהודי לקחת את הבהמה שלו, במקום שזה יהיה בכיוון של עבודה זרה, להעביר את זה בכיוון של עבודה קדושה, לחבר את זה להשם. יהודי יכול לחבר לקדוש ברוך הוא גם את הדברים הכי הכי קטנים. כאן לא מדובר שנדרש מבן אדם, כמו שרואים בפרשה שלנו. גם אדם שלא יכול להביא את הבהמה שלו, מאוד קשה לו להביא את הבהמה שלו. במיוחד אם יש לו בקר, אז זה מאוד קשה לקחת אותה. להביא את הצון, אולי גם קשה. יש לנו בפרשה אפשרויות קצת מקילות, יותר זולות. אתה יכול להביא את התור, את היונה. אתה יכול להביא מנחת צולת, מנחת עני. אתה יכול להביא משהו שהוא לא רוצים מיד, כמו שאומרים, להרוג אותך ולא להשאיר שום דבר. אפשר לקחת נקודות קטנות שהם אולי לא יהיה תחושת כאב מוחלט, אבל להיות עקבי ולקרב את הבהמה להשם אפילו בצורה נקודתית, אז ההתקרבות הזו בוודאי תביא את השלמות של העניין, תקרב יהודי להשם בצורה מלאה וטובה, וזה בעצם המטרה של כל פרשת ויקרא. ללמוד על הקורבנות, כשאנחנו בעזרת השם בשבת נשמע את קריאת התורה, אז צריך לראות את עצמנו בפרטים שם, שבעצם מדברים לבהמה האישית וכל פרט ופרט ופרט שיש שם, זה נוגע. ואם ניישם את זה לעבודת הנפש, עבודת הקורבנות, לתרגם אותם בעבודת הנפש, זה יהיה בעצם התכלית והשלימות, וזה מה שבעצם נדרש מכל יהודי לעשות.